כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 25 בינואר 2022 והיום בעולם. ארצות הברית הודיעה כי תעמיד 8,500 חיילים בכוננות ערוכים לתגובה במקרה שנאטו תחליט לפרוס כוחות. בפנטגון אומרים שלפי שעה עדיין לא החליטו האם כוחות נאטו יהיו מעורבים בלחימה מול רוסיה, אבל הברית נערכת לכל תרחיש. דובר הפנטגון ג'ון קירבי.
Again, I want to reinforce that as of now, the decision has been made to put these units on higher alert and higher alert only. No decisions have been made to deploy any forces from the United States at this time.
נכון לעכשיו התקבלה החלטה להעלות את דרגת הכוננות של הכוחות, הוא אומר, עלייה ברמת הכוננות בלבד. לא התקבלו החלטות לפרוס כוחות נוספים בשלב הזה, אבל בתוך כך ארצות הברית מודיעה על שיגור של ספינות נוספות ומטוסי קרב למדינות מזרח אירופה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי קרא אתמול למדינות המערב להתאחד אל מול האיום הרוסי, והוא ביקש מאזרחיו להישאר רגועים.
פרשם פתניים זסידניה, זוויסנו בולה סיטואציה נסחודי נשוי דרז'אבה. מפרציומו זרדי פובנוי דיסקלציה סיטואציה, תערוכו שלחום מירנוגו ורגולוואי.
אנחנו פועלים למען הפחתת המתיחות ופתרון של שלום, אנחנו יודעים הכל, מוכנים להכל ומאמינים בטוב. אנחנו עושים ככל האפשר כדי להגיע למטרה יחד עם השותפים שלנו, הדיפלומטים שלנו והצבא שלנו. בצבא נמצאים האנשים הטובים ביותר שלנו, הם מגנים עלינו, אנחנו צריכים להגן עליהם, להישאר רגועים ולא לצעוק הכל עבור. האם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ממשיך להסתבך? מפקדת משטרת לונדון קריסין דדיק מודיעה על פתיחתה של חקירה בנוגע לכמה אירועים בהם קיים חשד להפרת הגבלות הקורונה בדאונינג 10.
As a result, firstly of the information provided by the cabinet office inquiry team and secondly my officer's own assessment, I can confirm that the Met is now investigating a number of events that took place at Downing Street and Whitehall in the last 2 years in relation to potential breaches of COVID-19 regulations.
כתוצאה מהמידע שהגיע מוועדת החקירה וכתוצאה מהערכה של המשרד שלי, אני יכולה לאשר כי משטרת לונדון חוקרת עכשיו כמה אירועים שהתרחשו בדאונינג סטריט ובווייט הול בשנתיים האחרונות. משחקי גביע אפריקה המתקיימים בימים אלה בקמרון הפכו אתמול לאסון. 6 אוהדים נהרגו, לפחות 40 נפצעו בדוח הקרב שנוצר לפני משחק שמינית הגמר.
כמה לפוליסיה פרמה לו פורטאי כפרסונה. היה אין פול דשם כבנו דריה.
הגענו לאצטדיון, ראינו מחסום ושוטר, הוא ביקש שנחכה ושניכנס רק במחצית. אנשים לא הבינו מה קורה והם דחפו, הם נפלו זה על זה, היו גם תינוקות. ראיתי 7 גופות, מספרת עדת ראייה. המשחק אגב המשיך, קמרון גברה על יקומורו 2-1. פליטת הפה של הנשיא ביידן, בתום מסיבת עיתונאים, כשביידן חשב שהמיקרופונים סגורים, הוא חשף באמת מה הוא חושב על אחד מכתבי הבית הלבן של רשת פוקס ניוז, לאחר שהעיתונאי פיטר דוסי צעק שאלה בנוגע לאינפלציה הגואה בארצות הברית.
That's a great asset. More inflation.
לתרגם כנראה אין טעם, ביידן כך נראה, לא התלהב מהשאלה. וגם...
How many roads must a man walk down before you call him a man?
חברת סוני מיוזיק רכשה את קטלוג הקלטות המאסטר של בוב דילן תמורת יותר מ-200 מיליון דולרים. קבוצת יוניברסל מיוזיק כבר רכשה את הזכויות למילים והלחנים בקטלוג המוסיקלי של דילן תמורת קרוב ל-400 מיליון דולרים.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. האפשרות של סכסוך צבאי בפועל בין רוסיה למערב נראית עכשיו אמיתית יותר ויותר, והיא מאיימת על אירופה כולה, גם על ישראל שקרובה לאירופה. בכירים בקייב עושים כעת מאמצי על כדי להרגיע את הרוחות, שכך נראה יצאו מכלל שליטה. האם יצליחו? שאלה גדולה. במוסקבה ובוושינגטון הרי לא ממש הם מקשיבים למה שאומרים בקייב ובאירופה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
בקייב, כך נראה, הבינו, ויש לקוות שלא מאוחר מדי, שחילופי איומים בין רוסיה לארצות הברית סביב הסוגיה האוקראינית מאיימים כעת להפוך לסכסוך צבאי של ממש. מה שראו בקייב ככלי להפעלת לחץ על רוסיה, בלי כוונה לגרות את מוסקבה עד כדי פלישה אמיתית, הביא לפריסה מסיבית של הכוחות מכל הכיוונים, והזירה של ההתנגשות הזאת בין המעצמות לא תהיה לא ברוסיה ולא בארצות הברית, אלא בשטח אוקראינה.
Ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо.
איננו רואים היום שום בסיס למתקפה רחבת היקף על מדינתנו. זה בלתי אפשרי אפילו מהבחינה הפיזית, טען אתמול אולקסי דנילוב, ראש המועצה הלאומית האוקראינית לביטחון.
יהיה פרסування сьогодні збройних сил Російської Федерації в них на території Російської Федерації. Так, воно є, ми його фіксуємо, але це для нас
יש תנועות של כוחות צבא הפדרציה הרוסית בשטח שלה, זה קורה ואנו עוקבים אחר העניין, אכן בזה שום הפתעה מבחינתנו, אולי הדבר הפתיע את עמיתנו הזרים, הם סוף סוף שמו לב שהכוחות הרוסים זזים בשטח שלהם, דברי ראש מועצת הביטחון האוקראינית. הדברים שבאופן מפורש נשמעים כמו הדברים שמוסקבה השמיעה בעבר. הבעיה היא שהמצב הנוכחי כבר ממש אינו שגרתי, וגם אם בהתחלה רוסיה ראתה בתנועות שלה באזורים הסמוכים לגבולות אוקראינה תשובה מידתית לתנועות של כוחות נאטו במזרח אירופה, ההודעות האחרונות על הכוננות של הכוחות האמריקניים ושל כוחות נאטו לאפשרות של מבצע צבאי ממשי אינם משאירים למוסקבה ברירה אחרת, אלא גם להתכונן למבצע אמיתי, גם אם בעבר האופציה הזאת לא נשקלה כסבירה.
We are considering to further enhance our presence in the eastern part of the alliance. This could include the deployment of additional NATO battle groups. These deployments are proportionate and in line.
אנו שוקלים להגביר את נוכחותנו בחלק המזרחי של הברית, והדבר יכול לכלול פריסה של כוחות נאטו נוספים באזור, אמר אתמול מזכ"ל הברית הצפון אטלנטית ינס סטולטנברג במסיבת העיתונאים המשותפת עם שרי החוץ של פינלנד ושוודיה במטה נאטו בבריסל. הוא הדגיש שדלתות הברית נותרות פתוחות לכל מדינה אירופית שחפצה להצטרף אליה, אך אלסינקי ואוסלו, גם אם מודאגות מהמצב סביב אוקראינה, ממשיכות לעמוד על כך שאין בכוונתן להצטרף לנאטו, והן נחושות לשמור על ניטרליות בסוגיות הביטחון. עמדה נבונה בהחלט, בהתחשב לקרבה הגיאוגרפית של שתי המדינות לרוסיה. גם מדינות מערב ומרכז אירופה ניסו בימים האחרונים להנמיך את הטון ולא לגרות את הדוב יותר ממה שכבר נעשה. לעת הזאת האירופים גם אינם מחזירים את משפחות הדיפלומטים שלהם מקייב כפי שעשו האמריקנים.
We're going to do our best in order for diplomacy work. But should diplomacy fail, we are very well advanced in the preparation of responses to a potential Russian aggression. And certainly it will be
נעשה כמיטב יכולתנו כדי שהדיפלומטיה שלנו בסוגיה של הנוכחות הצבאית של רוסיה בגבולות עם אוקראינה תעבוד, אך אם הדיפלומטיה תיכשל, אנו מתקדמים מאוד בהכנת המענה שלנו לתוקפנות הפוטנציאלית מצד רוסיה. זאת תהיה פעולה נחושה, מהירה ומאוחדת, לא רק באיחוד האירופי אלא ברמה הבינלאומית, טען אתמול שר החוץ של האיחוד האירופי ז'וזב בורל. על רקע ההודעה על הגברת כוחות נאטו במזרח והחזרת הדיפלומטים האמריקניים מקייב, האשים אתמול הקרמלין את ארצות הברית בהסלמה מסוכנת.
אסקלציה напряженности осуществляется за счёт информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают
הסלמת המתיחות נובעת מפעולות התקשורת ומפעולות בשטח של ארצות הברית ושל נאטו. לגבי התקשורת, הכוונה היא להיסטריה התקשורתית שלה אנו עדים כעת ושכוללת כמות ענקית של מידע שקרי, טען דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב והוסיף, סבירות הסכסוך הצבאי במזרח אוקראינה ביוזמת אוקראינה גבוהה כעת מתמיד. נראה שבמצב הנוכחי כל תקרית קטנה, כל החלטה לא נבונה מצד זה או אחר, עלולה להביא להתלקחות.
אז אוקראינה בכוננות, כתבנו גדעון קוץ נמצא כעת בקייב, אתמול הוא פגש את סגנית ראש הממשלה האוקראינית, אולכה סטיפנישנה, שהסבירה את עמדתה המעודכנת של אוקראינה במשבר, מה היא חושבת על פוטין, על ההצטרפות לנאטו והמערב, וממה היא ואוקראינה חוששים באמת. הנה הדיווח.
אולכה סטיפנישנה ייצגה במשך שנים רבות את ארצה בנאטו ובמוסדות האירופיים עד שמונתה לסגנית ראש הממשלה, והיא מהווה דוברת רהוטה וגם נאה של ארצה ומצליחה להבהיר יותר לעומק את עמדתה של אוקראינה בעימות הקשה. בפגישתנו איתה שאלתי האם אוקראינה ממשיכה עוד לחשוק למרות הכל בחברות בנאטו.
I think that it's not only Ukraine, because of course Ukraine wants to be a member of NATO, and it's very well known that it is not a decision of a politician. This is a decision of Ukrainian people and entire society who has won 8 years ago, chosen to be part of European family and to be brought back.
זו רק בעיה של אוקראינה. אוקראינה רוצה להיות חברה בנאטו, זו לא החלטה של הפוליטיקאים, אלא של העם האוקראיני, של כל החברה, בחרנו להיות חלק מהמשפחה האירופית. חשוב יותר לנאטו להראות לרוסיה שלא נכנעים לאולטימטום שלה, והאחדות סביב מדיניות הדלת הפתוחה לקבלת חברים חזקה כמו בימים הטובים. בעוד חצי שנה קובעים בנאטו את האסטרטגיה על 10 השנים הבאות, וחיוני עבורנו לראות את הצעדים הבאים לקראת קבלת אוקראינה כחברה ואת הניסוח בנושא זה. למעשה זה יהיה מסמך הלגלי שיבהיר כי אין נסיגה לאחור בנושא. אבל מסמך כזה עלול להוות הצהרת מלחמה, אמרתי, הרי הרוסים ביקשו כתב התחייבות מארצות הברית. בתשובתה היא מסבירה למערב שאפשר לרסן את פוטין.
Just like a month ago, we started with Russia saying no enlargement for Ukraine and Georgia, then no enlargement for all the rest of Eastern Europe, then rewind back the enlargement from 1997, and on all of these points they heard no.
לפני חודש רוסיה אמרה כי אין להרחיב את נאטו לאוקראינה וגיאורגיה, לא להרחיב לכל שאר מזרח אירופה, לבטל את הרחבה מ-1997, ובכל הנושאים האלה הם שמעו תשובה שלילית כי היה מדובר בקווים אדומים. לאחר כמה ימים של רטוריקה תוקפנית, הם העלו על השולחן סבב חדש של אולטימטום. אנחנו לא פוסלים את האופציה של המעורבות הצבאית, אבל כולנו מכירים את רוסיה היטב ומבינים שהקווים האדומים הם היכן שהם מציבים אותם. פוטין מציב היכן שהוא רוצה עד שהוא עוצר לפי האג'נדה שלו. והיא מבהירה כי עבור ממשלתה מלחמה איננה התסריט העיקרי, אבל תסריט הניסיון למוטט את הכלכלה האוקראינית מפחיד עוד יותר.
We work on a number of major scenarios. Of course, the military aggression and military invasion into territory of Ukraine is basically a clear situation. So we have Putin regime, we have troops concentrated over Ukrainian.
אנחנו עובדים על כמה תסריטים עיקריים, תקיפה ופלישה צבאית לשטח אוקראינה, יש לנו משטר פוטין, יש לנו כוחות רוסיים מרוכזים בגבולות, ויש לנו שטחים שכבר כבושים. תסריט אחר הוא הסלמה צבאית נמשכת בלי התערבות צבאית שכבר פוגע קשות בכלכלה האוקראינית. הוא מצריך מחויבות פיננסית מסיבית להבטיח את יציבות הסקטור הבנקאי. השקעה שבועית בסקטור הבנקאי זהה לכל הסיוע הצבאי שמעניקה ארצות הברית לרוסיה. זהו תסריט שמעניין יותר את הרוסים, משום שמדובר בנורמליות החדשה שהרוסים מנסים להנהיג בתור האג'נדה שלהם. והיא בהחלט לא דחה את האפשרות שהרוסים ינסו להחליף את השלטון בקייב ואנשים מטעמם.
Russia has a long history of investing in Ukrainian elections, both like with the physical support of sort of leaders or politicians, but also with the different hybrid means. So it's not a news for us. We were preparing that and moreover...
לרוסיה יש מסורת ארוכה של התערבות בבחירות באוקראינה, תמיכה פיזית במנהיגים ופוליטיקאים, ואמצעים סמויים יותר, לכן אין זה בלתי רגיל עבורנו. אותתנו מזה זמן רב לשותפינו הבינלאומיים, ומיוחד לקבוצת ה-G7, שפוטין ומדוודייב הודיעו רשמית שלא ינהלו מסע ומתן עם האנשים שבשלטון באוקראינה, ויחכו לבאים אחריהם, ויש להם שותפים רבים לכך. אנשים הנתונים לסנקציות, האוליגרכים, תומכי הטרור, אלה אנשים המחכים לנקמה. מה שקורה היום באוקראינה הוא גם מבחן לדמוקרטיה, ואם רוצים לשמור על היציבות במדינה שלנו, כל האירופאים, לא רק המדינאים האוקראינים, צריכים להשקיע מאמצים. סטפני שינה, שהשתתפה כיושב ראש הפרלמנט של אוקראינה בכנס נציגי הפרלמנטים האירופיים נגד האנטישמיות ביוזמת איגוד הארגונים היהודים באירופה, הדגישה את מחויבותה של אוקראינה לנושא, וכי רואה בכנס הפגנת תמיכה בשעה קשה זו לארצה. מארגן הכנס, יושב ראש איגוד הארגונים היהודים באירופה, הרב מנחם מרגולין, שלקח היום את המשתתפים לטקס מרשים במוזיאון גיא ההריגה באבי יאר, לא ויתר על האירוע למרות המצב.
חשיבות שבזיכרון השואה ובעתיד של היהודים הוא חשוב במצבים קלים ובמצבים קשים, אולי במצבים קשים אפילו יותר. עברנו מצבים קשים, אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא בתקופות קשות דברים מופנים נגד יהודים, ולכן אנחנו רואים דווקא חשיבות שגם בזמנים מאתגרים לבוא ולהציר שאנטישמיות זה דבר שחייב להישאר מחוץ לכל משחק פוליטי.
כאן גדעון קוץ, קייב.
ארצות הברית מוסיפה להקשיח עמדות מול רוסיה סביב המשבר באוקראינה. אמש הורה הנשיא ביידן להעמיד בכוננות אלפי חיילים אמריקנים לקראת הצבא במזרח אירופה, למקרה שאכן יפרוץ עימות צבאי. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
צעד סמלי או שאמריקה באמת נערכת ללחימה עם פוטין יפלוש לאוקראינה?
אמריקה נערכת למצב שבו מזרח אירופה יוצאת מאיזון בגלל פעולות רוסיות. ברור ששיגור של 8,500 חיילים אמריקנים למדינות האזור זה לא מה שישנה את המאזן מול רוסיה אם אכן תפרוץ לחימה, אבל זה עיתות חשוב לזה שהאמריקנים מתכוננים, לזה שהם לוקחים את זה ברצינות, ולזה שגם פוטין צריך להסתכל ולהבין שיש גם צד שני באימות הזה. צריך כל פעם להדגיש, כשאנחנו מדברים על ההקשר הזה של ארצות הברית ורוסיה, שבכל מקרה לא מדובר על לחימה בתוך שטח אוקראינה. לכך אין לארצות הברית שום כוונה. החשש הוא שאם יהיה אכן אימות צבאי על אדמת אוקראינה, זה יגלוש למדינות השכנות, ששם כבר יש מעורבות של ארצות הברית במסגרת נאטו, ולכן יש צורך לחזק שם את הכוחות. הנה דברים שאמר בהקשר הזה דובר הפנטגון ג'ון קרבי אתמול.
Secretary Austin has placed a range of units in the United States on a heightened preparedness to deploy, which increases our readiness to provide forces if NATO should activate the NRF or if other situations develop. All told, the number of forces that the secretary has placed on heightened alert comes up to about 8500 personnel.
הצעד הזה, אומר קרבי, בעצם מגביר את היכולת של ארצות הברית להיענות למצב אם יהיה צורך להפעיל את כוחות נאטו או אם תהיה התפרצות לאורך המדינות שחברות בנאטו שם. כך שכן, אזהרה ואולי עוד איזה חלק באמת במסע האמריקני הזה, בשינוי הגישה הזה של ממשל ביידן שאנחנו רואים בימים האחרונים, של מעבר מניסיון אולי לרצות את פוטין, אולי קצת להנמיך את הלהבות, לאיזושהי הבנה שהדרך להתמודד דיפלומטית עם המשבר הזה היא דרך של הדגשת המחירים שפוטין ישלם, בין אם זה נעשה על ידי צעדים סימבוליים אבל מתוקשרים היטב, כמו שיגור תחמושת וציוד לאוקראינה או הזזת חיילים, ובין אם מדובר בניסיונות לתאם תגובה כלכלית, תגובה של סנקציות כלכליות משמעותיות, כפי שראינו אתמול בשיחת הוועידה שקיים הנשיא ביידן עם מנהיגי אירופה, כדי לצופף את השורות ולהראות שלמרות חילוקי הדעות עם גרמניה, יש בסופו של דבר איזושהי חזית מאוחדת של ארצות הברית, של אירופה ונאטו, בכל הנוגע לתגובה לפלישה אפשרית של רוסיה לאוקראינה. מדברים שאמר בהקשר הזה דובר הבית הלבן נד פרייס.
If any Russian forces move across the border, that's a renewed invasion. It will be met with a swift, severe, and united response on the part of the United States and on the part of our allies. So there is no ambiguity about that. There is no ambiguity. There is no daylight. We know that. And importantly, the Russian Federation knows that.
כן, אין שום ספק, אין שום שטח אפור בנושא הזה. אם רוסיה אכן תזיז את כוחותיה לתוך שטח אוקראינה, תהיה תגובה מאוחדת של כל הצדדים, אומר נד פרייס, דובר משרד החוץ.
והנשיא ביידן, ממש אחרי שאמר דברים על החזית המאוחדת של ארצות הברית ומדינות אירופה, הכתבים יוצאים וביידן פולט פליטת פה לא מאוד דיפלומטית, נכון?
כן, הנוהל למי שלא מכיר הוא שבפתח ישיבות לעתים מכניסים את העיתונאים למה שנקרא פוטו, לוקחים הזדמנות לצלם את תחילת הפגישה, לרוב הנשיא אומר כמה מילים בהקשר הזה, לפעמים עונה על שאלה, ואז אנשי הדוברות דוחפים את העיתונאים חצי בגסות החוצה כדי לוודא שהם יוצאים, והעיתונאים מנסים את מזלם וצועקים שאלות לנשיא. הנה מה שקרה אתמול כאשר כתב Fox News שאל את הנשיא שלו.
The only reason I don't like doing this is you never report on why I've called a meeting. And this is really important. I had a very, very, very good meeting, total unanimity with all the European leaders. We'll talk about it later. Thank you.
Thank you all.
That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch.
כן, אז בואו נסביר קצת את הרקע. צועק, כתב רשת פוקס ניוז פיטר דוסי, שאלה לנשיא ביידן, הוא שואל אותו האם האינפלציה הגואה בארצות הברית תהפוך להיות נטל פוליטי. ביידן משיב בסרקזם שלא, זה יהיה נכס פוליטי, אבל הוא ממלמל לעצמו, הוא לא יודע שהמיקרופון פתוח, ואז הוא אומר, איזה, טוב איך נגיד את זה ברדיו, איזה אידיוט בן זונה. אומר הנשיא על...
הצלחת, עשית זאת.
אמרתי את זה בשקט, אז לא שמו לב. גם ביידן חשב שהוא אומר את זה בשקט, המיקרופון היה פתוח, זה נקלט, זה כמובן עשה כותרות. יאמר לזכותו של ביידן, שהוא טלפן אחר כך לדוסי והתנצל על התקרית הזאת, אבל צריך לזכור, למרות ההתנצלות, ולמרות שכמובן זה לא מגיע לדרגה של ההסתה נגד עיתונאים שראינו בתקופת הממשל הקודם, והעידוד המובהק לאלימות נגד עיתונאים שהייתה אז, זה עדיין, זו אמירה שאינה במקומה. מנהיג העולם החופשי יכול להתמודד עם שאלות, גם כשהן באות מכתב שמרגיז אותו, וגם כשהן נועדו ליצור פרובוקציה, לא בדיוק הדרך להתייחס לכתבים בבית הלבן.
בהחלט. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לטומי שטיינר, מומחה לנאטו, מנהל תחום מדיניות בקבוצת סיגנל, שעוסקת בקשרי ישראל סין.
צהריים טובים, אירן.
אנחנו רוצים לשמוע ממך קצת על ההיערכות של נאטו. עד כמה ברית נאטו באמת מוכנה ומסוגלת לפעול כברית אחת מאוחדת מול האיום הרוסי, שהוא לכאורה הסיבה המרכזית לקיום הברית הזאת?
כן, הסיבה המקורית לקיומה של הברית. התשובה הזאת צריכה להתחלק לשניים. השאלה היא רק לאיזה איום רוסי נאטו אמור להתמודד. אם מדובר בפלישה לאוקראינה, זה סיפור אחד. אם מדובר באיזשהו מהלך כלפי אחת מחברות הברית, המדינות הבלטיות, או האחרות שגובלות עם רוסיה, כמו פולין, זה כבר יהיה סיפור אחר.
אתה אומר, מצבן של המדינות שמיהרו להצטרף לנאטו לאחר המלחמה הקרה, טוב לאין שיעור ממצבה של אוקראינה.
אין בכלל ספק, גם לא צריך לשכוח שכל המדינות הללו הן גם חברות באיחוד האירופי, כך שמצבן הרבה יותר טוב מאוקראינה, וגם נאמר את זה כך, הסיכוי שגם אם בהיעדר האיום של פוטין, הסיכוי שאוקראינה הייתה מצטרפת בסופו של יום לנאטו, הוא די קלוש, הוא לא סוגיה רלוונטית.
למה בעצם, כיוון שהאירופים לא מעוניינים לייצר פרובוקציות מיותרות לרוסיה, או שמעוניינים בסוג של באפר, לאו דווקא להיות חשופים לגבול הרוסי כל כך קרוב?
קודם כל, הם חשופים לגבול הרוסי עם שלושת הבלטיות ופולין. לא, העניין...
נזכיר שיש גם מובלעת רוסית שנמצאת ממש בתוך האיחוד האירופי.
נכון,
בקלינינגרד, כן.
כן, אבל פה העניין הוא, לגבי אוקראינה, העניין הוא שונה. קודם כל, אתה צודק, לגבי ההערכה שהאירופים והאמריקאים לא מתלהבים מהרחבת הברית, הוויכוח הזה התנהל גם בשנות ה-90 לגבי המדינות שצורפו בגל הראשון והשני, אבל הוא יושב אז. לגבי אוקראינה, זאת מדינה שלא עומדת היום בתנאי הסף לקבלה לנאטו, כלומר במובן הזה של אופי השלטון, שחיתות, דמוקרטיה וכיוצא באלה. הסיכוי שאוקראינה תצטרף, זה בכלל לא, זאת לא סוגיה. מצד שני, האמריקאים והאירופים לא יאמרו שהם ייתנו וטו לרוסים על צירוף או אי צירוף מדינה לנאטו.
או במילים אחרות, כל עוד מדובר כאן בהסכם שבשתיקה, אוקראינה לא תצורף לנאטו, אבל מרגע שפוטין תוקף...
אני ארחיק, אני אמר, בחלק מהידיעות דובר על זה שהאמריקאים הציעו לרוסים שלפחות בעשור הקרוב אוקראינה לא תהיה חלק מנאטו. ובמילה זה נכון, צריך להבין שכל הפרובוקציה והמהלך של פוטין לא באמת קשורה לאיזושהי התקרבות ממשית מיידית של אוקראינה לנאטו. זה לא קיים, זו פיקציה.
אז מה קרה כאן בעצם להערכתך?
פוטין מנסה, ככל הנראה, אני לא מומחה לפוטין, זה כבר באמת עולם אחר, אבל ככל הנראה, גם מסיבות פנימיות, גם מסיבות אחרות, בינלאומיות, הוא מנסה לבנות ולהעצים את כוחו. אין כמעט, וחלק מהעניין הוא גם באמצעות הניסיון לקחת נתחים נוספים מאוקראינה, שתמיד בעיני רוחו, בעיני רוחו של פוטין, אוקראינה היא רוסיה ורוסיה היא אוקראינה. אחד הם.
אתה יודע, כשמביטים במפה של אירופה ובעיקר במפה של ברית נאטו, בולטות שתי מדינות שנמצאות בסמיכות גם לברית נאטו וגם לרוסיה, ובאופן משונה הן אינן חברות בברית נאטו, ולפינלנד שיש לה גבול ארוך מאוד עם רוסיה ושוודיה. האם צירופן לנאטו זה משהו שעומד על סדר היום, כיוון שראינו כוננות על בשוודיה בעקבות המתיחות מול אוקראינה?
הנושא הזה,
והאם נאטו מעוניין בזה בכלל?
כן,
שוב, גם כאן יכול להיות שנאטו מעדיף להיות עם כמה שיותר חוצצים מול רוסיה.
כבר שנים עולה וחוזר הדיון הזה בתוך שוודיה ופינלנד לגבי הצטרפות לנאטו. בשוודיה יש נכונות רבה יותר, בפינלנד פחות, אבל קודם כל מדובר בשתי שותפות מאוד קרובות לנאטו, השותפות הקרובות ביותר והפעילות ביותר של נאטו. שתיהן אגב חברות באיחוד האירופי, צריך לזכור גם את זה, הן לא ניטרליות. הן לא ניטרליות. הן מסיבותיהן בחרו שלא להצטרף לנאטו, כי הן לא רוצות להיות תחת מה שנקרא ברית צבאית. אגב, כמו שנורווגיה, שממנה מגיע המזכ"ל הנוכחי של נאטו, היא לא חברה באיחוד האירופי. לסקנדינביות יש, חלק מהסקנדינביות יש כנראה גישות מיוחדות, אבל ואם אני זוכר נכון, לברוב אפילו אמר שבשבוע שעבר שצירוף שוודיה או פינלנד לנאטו, לא, זה לא עניין שיפריע לרוסיה בהכרח.
עוד מדינה שלא חברה בנאטו והיא לא רחוקה מאירופה, אבל חשובה לנו כמובן, זאת ישראל, ופה בריקוד הזה בין רוסיה לארצות הברית, ישראל נמצאת במקום, איך לומר, רגיש, אנחנו כבר רואים העברה של...
אוקראינה גם צריך לומר.
בדיוק, העברה של כוחות אוויריים דרך שטח ישראל בימים האחרונים, זה ודאי לא משמח את הרוסים, שם אנחנו שומעים גם על תרגילים משלהם. עד כמה יש חשש שהאימות הזה בין נאטו לרוסיה יגלוש לכאן, לאזורנו?
אני לא חושב שהוא גולש לאזורנו. מה שכן, כבר דווח שבחודש הבא יתקיים תרגיל ימי מאוד גדול במזרח הים התיכון, לא הוגדר איפה הוא יהיה, בין חילות הים של ארצות הברית, איטליה וצרפת, מדובר באמת בתרגיל גדול שבו שתי נוסעות מטוסים, צרפתית ואמריקאית, הנימיץ האמריקאית, הצטרפו, התרגלו יחד, ולמי שיש זיכרון היסטורי מסוים זוכר שפעם האגן המזרחי שהיה מתיכון היה פקטור משמעותי ככל שהיה מדובר אז במהלכים מול רוסיה של צרפת ובריטניה, אבל אני לא רואה את זה גולש לאזורנו. קודם כל גם צריך להיות אימות בין רוסיה לנאטו, שגם אותו אני לא מאלה שחושבים שהאימות הצבאי המלא יקרה.
אבל מי שעוקבת כמובן בעניין אחר המתיחות כאן אצלנו, זאת האהובה השנייה שלך, סין, והיא בהחלט מתעניינת לראות כיצד הסתיים הסיפור גם עם חצי האי קרים וגם עם אוקראינה בכלל, כיוון שהיא מושקעת בטייוואן.
כן, זאת אומרת, העורך שלך בבוקר אמר שסין מסתכלת על מה שארצות הברית עושה עם אוקראינה, היא חושבת על טייוואן. ויש בזה אמת לא קטנה. בכלל, סין מסתכלת על ארצות הברית, גם על הנסיגה מאפגניסטן, גם על ההתנהלות מול אוקראינה, ומנסה לעמוד מה מזה לגבי הנחישות האמריקנית. צריך רק לזכור שני דברים, גם בהקשר, והסינים אני חושב מבינים את זה היטב. דין טייוואן אינו דין אוקראינה. כשמדובר בטייוואן, פה מדובר באינטרסים מאוד משמעותיים של ארצות הברית, ולכן זה סיפור, זה באמת סיפור אחר לחלוטין. וגם צריך לזכור שכשמסתכלים לאחור בשנה האחרונה, למרות הניסיונות של סין לדחוק בממשל האמריקאי, ובסופו של דבר הסינים קיבלו את והסכימו בסופו של לקראת סוף השנה לסוג של שיתוף פעולה מוגבל בתחומים מסוימים עם ארצות הברית, מה שמחיית השנה הם לא היו מוכנים להתקדם.
מה פה. שבטוח הסינים מרחיבים את שיתוף הפעולה עם רוסיה, אנחנו כן, שומעים בוודאי. על התמרון שמתקיים ממש בימים אלה בים הערבי, בין הצבאות של רוסיה וסין, כך שגם זה צריך...
וסין מגבירה גם את הנוכחות שלה פה באזור שלנו.
ללא ספק.
כן, כן, בוודאי.
תומי שטיינר, מומחה לנאטו, מנהל תחום מדיניות בקבוצת סיגנל שעוסקת בקשרי סין-ישראל. תודה רבה לך.
תודה לך, אירן. יום טוב.
השעה הבינלאומית, בוריס ג'ונסון ממשיך להסתבך. משטרת לונדון מודיעה לפני זמן קצר כי תחקור את הטענות להפרות ההגבלות בדאונינג 10 אחרי שורה של פרסומים באחרונה, בהן התגלה כי המנהיג הבריטי ועובדי משרדו ערכו שורה של מסיבות בשעה שהדבר היה אסור, כמובן על פי הגבלות הקורונה שהם בעצמם הטילו על הציבור. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
כן, שלום אירן.
הולך ומסתבך, מסתבך והולך.
ממש ככה, ואתה יודע, הפרשה הזאת היא מה שבממלכה מכנים הפרטיגייט, זה פשוט משהו שלא מפסיק לתת, ובאמת משטרת לונדון מודיעה ממש לפני כשעה, אנחנו נחקור את הפרת הגבלות הקורונה במשרדו של ראש הממשלה, כך נשמע מפקדת משטרת לונדון, ממש לפני שעה קלה במועצת העיר.
As a result, firstly of the information provided by the Cabinet Office inquiry team, and secondly my officer's own assessment, I can confirm that the Met is now investigating a number of events that took place at Downing Street and Whitehall in the last 2 years.
כן, אז מכה קשה מאוד לראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון, אחרי לחץ ציבורי שהלך וגבר, מודיעה לפני כשעה, כמו שאמרנו, מפקדת משטרת לונדון, כי הם יחקרו שורה של אירועים בהם קיים חשד להפרת הגבלות הממשלה בנושא הקורונה. ואירן, אנחנו דיברנו כאן בשבועות האחרונים על שורת אירועים, ומדובר ברשימה ממש לא קצרה. עד כה פורסמה לפחות 16 אירועים של הפרת הגבלות, ממסיבות חג מולד, דרך מסיבות גבינה ויין בחצר דאונינג 10, גם מסיבת הביאו את הבירה שלכם, כפי שהם קראו לה, וממש הלילה רשת ITV עם גילוי נוסף, והפעם מסיבת יום הולדת שערכו עובדי דאונינג 10 עבור הבוס שלהם, בוריס ג'ונסון, בתקופת הסגר הראשון, תקופה בה כל התקהלות נאסרה. אנחנו יכולים לומר שבעוד במדינות אחרות ישנה יכולת החלה גדולה יותר, נגיד ככה, של הציבור להפרת הגבלות מצד מנהיגיו, הבריטים כך נראה ממש בשוק שאחרי כל הגילויים האלה ג'ונסון עדיין מכהן בתפקידו. הטלוויזיה הבריטית משדרת כמעט בכל יום ערן את התסכול והכעס של מי שנאלצו לא לחגוג עם יקיריהם ימי הולדת וחגים או לפקוד הלוויות בימי האתגרי, דבר שלא התאפשר בשל ההגבלות, וזאת בעוד ג'ונסון שם פשוט פס, אפשר לתאר את זה אחרת, על ההגבלות שהוא בעצמו הכריז עליהן, ומי שחוגג הוא כמובן קיר סטארמר, מנהיג הלייבור, שאומר ג'ונסון הוא אסון לאומי, עליו ללכת.
This is yet more evidence that we've got a prime minister who believes that the rules that he made don't apply to him. And so we've got a prime minister and a government that spend their whole time mopping up sleaze and deceit. Meanwhile, millions of people are struggling to pay their bills. And we can't afford to go on with this chaotic, rudderless government. The prime minister is a national distraction.
כן, קיר סטארמר אומר, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך עם הממשלה הכאוטית הזאת, ועם ראש הממשלה הזה, בוריס ג'ונסון, שאותו הוא מכנה אסון לאומי, הוא חייב ללכת. צריך לומר, בשבועות האחרונים הלכו וגברו הדיווחים על חברי פרלמנט במפלגתו של ג'ונסון, שמוכנים להצביע נגדו בהצבעת אי אמון, דבר שכמובן מערער מאוד את כיסאו כראש ממשלת בריטניה. ועדת חקירה שג'ונסון בעצמו הקים לבירור אותם הפרת הגבלות הודיע כי היא תפסיק את חקירותיה, זאת בשל פתיחה בחקירה של המשטרה וכי היא עומדת בקשר עם גורמי החקירה.
בן יניב, תודה.
תודה, אירן.
איטליה בכאוס, הפרלמנט החל לבחור נשיא חדש, וירוס קורונה משתולל שם, והציבור על סף התמוטטות העצבים, אומר כתבנו ברומא, יוסי בר.
הקרקס של הפוליטיקה האיטלקית החל אתמול מחדש את הופעותיו. העובדה שהווירוס משתולל והורג בכל יום 300 אנשים אינו משפיע על הפוליטיקאים שממשיכים להתייחס לבחירת נשיא חדש כאל מופע שעשויים. הציבור מדוחדך, הוא מאס במשחקים הרטוריים של הפוליטיקאים. אנו רוצים נשיא רציני וממשלה שתעסוק מיד במגפת הקורונה, בבתי החולים המלאים ובמצוקה הכלכלית, אומרים מרבית האיטלקים שעמם שוחחתי. הפוליטיקאים לעומת זאת משתעשעים בינתיים במשחקי כוח. ראשי המפלגות מתכנסים בכל יום ומחפשים את הנשיא שיוכל להעניק להם יתרון בבחירות הכלליות בעוד כשנה. הם אינם ממהרים, ואתמול בהצבעה הראשונה הם החליטו להצביע פתק לבן כדי להמשיך במסע ומתן ביניהם.
Schede bianche 672, schede nulle 49. Non essendo stata raggiunta da alcuno la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea, occorre procedere a un secondo scrutinio che avrà luogo domani.
יותר מ-600 פתקים לבנים, כמה קולות לשוער העבר של נבחרת הכדורגל דינו זוף, ואפילו לפוליטיקאים שלחו לעולמם. היום צפויה הצבעה שנייה, וכך בכל יום עד ליציאת אשן לבן. ההצבעות מלוות במופעים וניתוחים פוליטיים המשודרים במהלך כל היום ברשתות הטלוויזיה. כלי התקשורת מזכירים כי בחירת נשיא יכולה לערוך גם 23 ימים, כמו שכבר קרה בעבר. הם פונים לפוליטיקאים ולשכלם הישר. כאן יוסי בר, רומא.
השעה הבינלאומית, אנחנו לבורקינה פאסו, שם מנהיג החיילים המורדים הופיע אתמול בטלוויזיה ואישר שהצבא אכן תפס את השלטון. הצבא לא הודיע בינתיים איכן הוא מחזיק את של נשיא המודח. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
מאז שבת בלילה מתרוצצות שמועות בבורקינה פאסו על הפיכה צבאית, אבל אתמול בערב שם הצבא קץ לשמועות. ואיפה הכי קל להעביר את המצב? בתחנת הטלוויזיה הממלכתית כמובן. קבוצה של קצינים צעירים הפציעה אמש על המסכים בשידור חי. אחד מהם הכריז על הפיכה. הוא הקריא הודעה שעליה היה חתום הקולונל פול אנרי סנדאוגו דמיבה.
Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de monsieur Rock.
לאור ההידרדרות במצב הביטחוני, המאיים על היסודות עצמם של האומה שלנו, ולאור חדלותו של מר רוק מר קריסטיאן קאבורה לאחד את בורקינה פאסו ולהתמודד ביעילות עם המצב, ולאור הייאוש הכללי של שכבות רבות בחברה, התנועה הפטריוטית להגנה ולשיקום החליטה לקחת את האחריות בפני ההיסטוריה, בפני הקהילה הלאומית ובפני הקהילה הבינלאומית, כך הוא הצהיר. הקצין אמר שתפיסת השלטון נערכה ללא אלימות ושהעצורים נמצאים במקום בטוח. הוא גם הודיע שהם מפזרים את הממשלה ואת האספה הלאומית, שהם משאים את החוקה, שהם סוגרים את כל הגבולות ושהם מטילים עוצר לילה על כל המדינה. כאמור, אי השקט בבורקינה פאסו הפציע בשבת בלילה. חיילים החלו לירות באוויר בבסיס צבאי קרוב לבירה ואגדוגו ובערים נוספות בצפון. הם מחו נגד תנאי המחיה הקשים שלהם ונגד אוזלת היד של הממשלה במאבק נגד הארגונים הג'יהאדיסטיים. המאבק הזה מתחולל כבר 6-7 שנים ועלה בחייהם של מאות אזרחי בורקינה פאסו. זה גם היה הנושא המרכזי במערכת הבחירות האחרונה, שם פיזר קבורה שלל הבטחות על מלחמה ביד חזקה. אבל הבטחות לחוד ומציאות לחוד. הצבא של בורקינה פאסו חלש, לא מיומן ולא מאומן. אין לו ציוד. וזה לא פלא שקבוצות איסלאמיסטיות חמושות עושות במדינה כבשלהן.
Vive le Burkina Faso, que Dieu bénisse notre nation. Ouagadougou le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo.
אנחנו כאן היום כדי לתמוך בצבא שלנו, שהחליט להציל את חיינו. אנחנו כאן היום, ונהיה גם מחר וביום שאחריו. כל האחרים, הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה, צרפת, לאף אחד לא אכפת מאיתנו, כך אמר אחד מאזרחים רבים שהצטרפו להפגנות של החיילים. הקהילה הבינלאומית מודאגת מאוד.
Secretary General is following developments in Burkina Faso with deep concern. He's particularly worried about the whereabouts and safety of President Rochemark Christian Kabore, as well as the worsening security situation following the coup carried out on January 23rd.
מזכ"ל האו"ם עוקב אחר ההתפתחויות בבורקינה פאסו בדאגה רבה. הוא בעיקר מודאג לגבי מקום הימצאו וביטחונו של הנשיא רוקמארק קריסטיאן קאבורה, וכן לגבי ההידרדרות במצב הביטחוני לאחר ההפיכה אתמול. כך אמר הדובר של אנטוניו גוטרש. ואכן, איפה נמצא הנשיא המודח? הצבא לא נידב פרטים, ויש אפילו שמועות שהוא איננו בידי הצבא, אלא הוא עבר בידי תומכיו למקום בטוח. האזרחים, כך נראה, תומכים בינתיים בחיילים המורדים. עד מתי תימשך התמיכה הזאת? את זה נראה ללא ספק בימים הקרובים. כאן רינה בסיסט.
אחרי 17 שנה, ראש ממשלת לבנון לשעבר סעד אל-חרירי פורש מהחיים הפוליטיים. אתמול במסיבת עיתונאים בבירות הודיע אל-חרירי בדמעות כי הוא לא יתמודד בבחירות הבאות לפרלמנט. כתבנו לענייני ערבים רועי קס, שלום לך.
שלום אירן.
מפץ פוליטי בארץ הארזים?
האמת שכן, כי צריך להבין שסעד אל-חרירי, שאומנם יחזב רבים, הוא עדיין עמד בראש הכוח הפוליטי המאורגן המשמעותי בעדה הסונית בלבנון, זרם אל-מוסטקבל, זרם העתיד, שהוא נתלה במורשת המפוארת של אביו, ראש הממשלה לשעבר רפיק אל-חרירי, זה שנרצח ב-2005 בידי חיזבאללה. אז למעשה אל-חרירי הבן פרץ בסערה לזירה הפוליטית, שהוא ניסה על גלי העדה האדירים שזכה להם אביו, אלא שאל-חרירי הבן הבטיח הרבה מאוד ולא הצליח להוציא את ארץ הארזים מהבוץ. הוא כן פעמיים כראש ממשלה בין 2009 ל-2011 ובין 2016 ל-2019. אז כזכור הוא נאלץ להתפטר מתפקידו בעקבות המחאה הענקית ברחובות בצל המצב הכלכלי הקשה. אתמול במסיבת עיתונאים שכינס בבירות הוא הודיע, אני לוקח פסק זמן, פורש מהחיים הפוליטיים, לא מתכוון להתמודד בבחירות הבאות לפרלמנט שאמורות להתקיים בחודש מאי. אני מציע גם לחברים שלי ללכת בעקבותיי. הוא גם היה מאוד נרגש, אפילו דמה לקראת סוף הנאום, כך זה נשמע.
استودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب واعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفتره الماضيه والسلام عليكم.
כן, אז זהו סעד אל-חרירי שבדמעות אומר, אני מפקיד בידי אללה את הארץ האהובה הזאת לבנון ואת העם הטוב שלה. אני מודה לכל מי ששיתף איתי פעולה בתקופה שעברה. אל-חרירי הסביר את המהלך שלו בכך שאין אפשרות לאף הזדמנות חיובית בעבור לבנון בצל ההשפעה של איראן, התסכול הבינלאומי מלבנון והפלגנות במדינה. צריך לומר ביושר שאל-חרירי בשנים האחרונות איבד הרבה מניות בלבנון, גם את התמיכה המפורסמת של סעודיה שהייתה בקשרים אדוקים מאוד עם אביו, והוא הכזב רבים כמי שלא הצליח לבלום את המהלכים של חיזבאללה ושל איראן בלבנון. זכורה מאוד האפיזודה הבלתי יאמנת שלו. מכריז מסעודיה ב-2017 על התפטרותו אחרי שנאלץ לעשות זו בלחץ הסעודים. לפי הפרסומים בתקשורת הבינלאומית, הוא היה במעין מעצר בית שם בריאד. למרות זאת יש מי שמזהיר של חרירי ישיג בדיוק את ההפך מהמהלך שלו. פוליטיקאי הדרוזי הממולח ווליד ג'ומבלט, שנמנה עם המחנה המתנגד לחיזבאללה, אמר בתגובה למהלך של חרירי, החלטתו משמעותה הפקרת הזירה לחיזבאללה ולאיראנים בלבנון, וזה באמת סיפור חשוב, צריך להבין, כיוון שהבחירות הקרובות בלבנון לפרלמנט, בצל המצב הכלכלי הקשה והקריסה והאיבה ברחוב לפוליטיקאים הישנים, כולל לחיזבאללה שהוא חלק מהשלטון, עשויות להיות חשובות מאוד. יש קרב ראש בראש בין הזרם הלאומי החופשי של חתנו של הנשיא ג'ומראן בסיל הנוצרי, שנמצא במחנה של נסראללה, לבין סמיר ג'אג'ה, יושב ראש הכוחות הלבנונים, שנחשב ליריב גדול של נסראללה. עכשיו נשאלת השאלה, לאן ילכו כל הקולות הסונים בעקבות ההכרזה של חרירי? מה שבטוח יהיה מעניין מאוד.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
ג'וליאן לנון, בנו של המוסיקאי וחבר להקת הביטלס, ג'ון לנון, מציע למכירה פומבית פריטים היסטוריים של אביו ושל הלהקה מתוך האוסף הפרטי שלו. הפריטים ימכרו כ-NFT, כלומר תעודות בעלות דיגיטלית, ולכן ג'וליאן לא באמת ייפרד מהחפצים עצמם. מדובר בגיטרות שקיפל במתנה מאביו, בגדים של לנון לבש בקליפים ובסיבובי הופעות, והפריט אולי המיוחד והיקר ביותר ברשימה הזאת, שמחירו מתחיל ב-$30,000, הוא פתק עם הערות בכתב ידו של פול מקארטני לקלאסיקה Hey Jude. מקצת מהכנסות המחירה יעוברו לעמותת White Feather של ג'וליאן, שפועלת למען מטרות הומניטריות וסביבתיות. המחירה הפומבית, למקרה שגם אתם רוצים חלק ברכוש הזה של לנון, תתקיים אונליין ב-7 בפברואר. Hey Jude.
Hey Jude, don't let me down. You have found her.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, ויד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר ב-2 בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו, וגם לשמוע את השעה הבינלאומית בכל יישומון אסקטים. אפשר פשוט לחפש אותנו שם, השעה הבינלאומית, ולקבל בכל יום את העסקת החדש של השעה הבינלאומית, binlumit@kan.org.il. זוהי כתובת הדואר האלקטרוני שלנו. המשך יום טוב להתראות.